בשורות טובות, ישועות ונחמות, השם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתה. הכלל אומר בתורת הסוד שכל מה שאנחנו רואים אינו מתגלה אלא בכלי האחרון הנקרא מלכות. המלכות היא בעצם המסך האחרון עליו מוקרן הסרט של העולמות. והכלי האחרון הזה, המסך האחרון הזה, נמצא כמובן בכל קומה. לא חשוב במה עסקינן, תמיד יש מדרגה אחרונה שנקראת מלכות, ואותה מדרגה היא זו שמגלה את הקומה החדשה של הנפש. בה נמצא האדם באותה עת, בה נמצא העולם באותו זמן. לכן, למימד הזה, לגובה הזה של השכינה, של המלכות, קוראים שכינה. השכינה היא בעצם גם כן היסוד הפנימי הזה שנקרא מלכות שמתגלה כלפי חוץ. לכן בלי שכינה הדברים נמצאים רק במחשבה, רק ברעיון. השכינה מסוגלת להוציא את הרעיון מן הכוח אל הפועל. זו התכונה הנוקבית, כן? באופן סכמטי, שרק הנקבה בעצם יכולה לגלות את מה שתמון במחשבה הגברית. לכן וכל ההתרמיז בשכינתה. כל העולמות והנשמות נרמזים בשכינה. בהתלבישת בלבושים, לפי שהיא מתלבשת בלבושים. כלומר, הכוח של השכינה זה הלבוש. אדם שאין לו לבוש, לא יכול להתגלות. אדם שלבוש מגלה את התכונה הפנימית שלו כלפי חוץ. ולכן ההצעה העמוקה ביותר בתורה זה שהמעשים יהיו מרובים מהחוכמה. כלומר שהכלים של האדם יהיו מרובים מחוכמתו. כדי שחוכמתו תתקיים, הלבוש החיצוני של החוכמה צריך להתגבר על הרעיון הפנימי. זאת אומרת, כמה שיותר לדאוג ללבושים חיצוניים. קצת גם עונה על השאלה שלך. אתה כל הזמן צריך לחפש לבושים, איך להלביש את הדבר במציאות. כן, חוכמת המלבוש היא החוכמה הגדולה ביותר. גם כשאני רוצה להתייחס לזולת. הרי אני מלביש את הרעיון שלי, את הרצון שלי להתבטא במילים. לצורך העניין, המילה שאני משתמש בה הופכת להיות לבוש, למחשבה שלי. ולכל דבר יש את הלבוש המתאים לו. הלבוש, תקרא לו גם כלי, זה אותו דבר. כן? לנוזל החם יש לבוש מתאים. אם לא, אז הנוזל היה שורף בעצם את הכלי, ולא הגענו למגמה. לכן המגמה היא שאני צריך לבחור כל הזמן לבושים מספיק חזקים כדי להלביש את התוכן שמתאים. לא יותר מדי ולא פחות מדי. ולבש אהרון מידו בד. כלומר הוא צריך ללבוש בגדים על פי מידותיו. לא צמוד מדי ולא רחב מדי. רחב מדי, אתה יכול שכבר לא ללכת, אתה לא יכול לתפקד עם הלבוש שלך רחב מדי, אתה שוחה בפנים. צר מדי, אתה לא יכול לזוז. צריך גם כן בלבושים לדעת את המצב הנכון. דיבהון מצוירין כל בריאן. למה במלכות? למה בשכינה? כי שם, בהם, כן, בלבושים האלה שנקראים באופן טוטלי מוחלט שכינה, מצוירים כל הנבראים של עולמות בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת, המלכות כוללת, היא נקראת בתורת הקבלה, כללות דקללות. כן, היסוד נקרא כללות, והמלכות נקראת כללות דקללות. זאת אומרת, כוללת את הכל. לכן, היא התקריאת בכל שמהן, היא נקראת בכל השמות, כפי שלטונה. כלומר, השם שאתה רואה בדבר מורה על התכונה הפנימית שמשודרת עכשיו כלפי חוץ. אם אני מכבד את התכונה הפנימית בגילוי שלה כלפי חוץ, אני מקדש את הדבר. אם לא, חז ושלום, אני מחלל את הדבר. זה נקרא חילול השם. השם, ה' ש' מ', זה המלכות, זה השכינה. אז אפשר לחלל את השם הזה, על ידי זה שאתה לא מגלה באמת מה שיש בפנים כלפי חוץ. אתה מונע. אתה צריך לתקן את זה על ידי קידוש. קידוש השם. לכן צריך לדעת איך הפנים מתגלה כלפי חוץ, זה נקרא בעצם השלטון. איך הפנימיות פועלת. כדי לפעול היא צריכה לבושים. אז היא מתלבשת באירועים, היא מתלבשת בהיסטוריה. כן, אלו אותם לבושים עליהם אני מדבר עכשיו, זה לא דווקא לבושים. היא מתלבשת בהבעות, היא מתלבשת בגילויים של כל ההיסטוריה, בעולם, בשנה, בנפש, בכל התחומים. ולכן צריך להבין שכל פעם שאנחנו מדברים ואנחנו מצביעים על נקודה כלשהי, אנחנו בעצם מצביעים על המלכות. זו הנקודה האמיתית של הדבר. ואיהו, לכן המלכות היא הדבר העיקרי. כי היא בעצם הלבוש האחרון שעליה מוקרן הסרט של המחשבה שלנו. אותה שכינה, והיא דמות ארבע חיוון בלבושה, בלבושים שלה מצוירות דמות ארבע חיות המרכבה. כלל ראשון, המלכות מיוחסת לספרה ארבע. זאת אומרת שהעולם שלנו מופיע דווקא ברביעייה. הגילוי של הארבע הוא בעצם גילוי עמוק מאוד, שמראה קומה שלמה של חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. לכן המדרגה הרביעית נקראת מלכות, בחינה דלת קוראים לה, כי היא כמו דלת כניסה לקומות הפנימיות של המציאות. בלי לעבור דרך האישה, אי אפשר לחדור לתוכן הפנימי, אי אפשר לגלות את התוכן הפנימי שהיה גנוז בתוך הגבר, בסוד הפנימי של הזכר. רק הנקבה יכולה לגלות את זה. ולכן בכל חד וחד ראשים ארבעת ון. אתה חייב להופיע, כן, את שם הוויה בכל מדרגה שאתה מדבר עליה. ולכן זה ארבע אותיות. ארבע אותיות שם הוויה מתגלות בארבע אותיות שם אדנות. ואז אתה יכול לראות בעצם את הפנימי בחוץ. מה זה לראות את הפנימי בחוץ? קוראים לזה במילה אחת אמונה. כל דבר שהוא פנימי ומתגלה כלפי חוץ, זה נקרא אמונה. אני מאמין, זה לא איזה מין מחשבה של אמונה, של רגש. אני פשוט מוציא מן הכוח אל הפועל את מה שיש בפנים, ואני מבטא אותו במציאות של החיים באופן ממשי, מוחשי. זה נקרא לאמן.
זאת אומרת, אתה אומר שההוויה צריך לי, יוצא בעדני, אבל אני צריך לראות בעדני את ההוויה. צריך להיות הוויה.
זה הוויה שאתה בינתיים לא יכול לבטא אותה בהוויה, אז אתה מבטא אותה בלבוש שלכאורה הוא שונה, כי השם שלו שונה. אתה רואה שהתוכן יוד כבפקה,
הלבוש... אז באלף אני צריך לראות את
היוד? בדיוק, בדיוק. ולכן תסתכל בעמידה שלך, זה מה שיש. בעמידה אומרים לך להסתכל על האלף של הדנות ולדעת שבפנים יש יוד. אחרי זה אתה צריך לחשוב על ההן, אבל היא מתלבשת בדלת. אחרי זה אתה חושב על ה... וו, והיא כבר לבושה ב... יוד.
בנון.
בנון, סליחה. ואחרי זה יש לך את ההי האחרונה, והיא לבושה ביוד.
וזה נורמלי.
וככה זה צריך להיות בינתיים. זה לא נורמלי. אוקיי? למה זה ככה בינתיים? כי העולם הזה קשה לו בינתיים.
עד שאני עושה את זה גם עוד התפילה.
אתה מדבר עכשיו על הקושי הטכני, הפרקטי. אני מדבר על קושי הרבה יותר עמוק. על עצם זה שמה שאתה רואה זה לא מה שאתה אומר. זה הרבה יותר כואב, תאמין לי, מהטכניקה. אבל הרעיון הוא שאנחנו עדיין בעולם שלא מצליח לממש את מה שיש בפנים כלפי חוץ בלי לסתות. אז היום אומרת הגמרא, אני רואה משהו אבל אני אומר משהו אחר. בעזרת השם נגיע לתקופה שמה שאני רואה זה מה שאני אומר. כלומר, התוכן הפנימי זה מה שיהיה בחוץ. זה קצת דומה לכאב שעכשיו היבעת גם אתה. למה החיצוניות שלך לא דומה כביכול לפנימיות? למה אתה לומד דברים פנימיים ולא מצליח ליישם את הטוטליות? זה בדיוק העניין. למה כשאתה פוגש אדם תמה, ואתה עכשיו יצאת מהמקווה, למה הוא משפיע עליך יותר מאשר אתה משפיע עליו? למה הוא לא הופך טהור? ברגע שנגעתי במישהו, הייתי אמור להפוך אותו לטהור, למה אתה ממנצח? אתה מבין? זאת אומרת שהעולם שלנו עדיין בחיסרון, יש לו מועקה, הוא בדיכאון, הוא במצב ירוד. אז זה נקרא שהשכינה נפלה, היא שוכבת, חובקת השפטות, נמצאת בהשפה, ואנחנו צריכים להקים אותה. אנחנו מבקשים ממנה, לא סתם לשיר קומי אורי כי באורך, עורי אורי שיר דברי. כל מה שאנחנו אומרים זה כדי לעורר את המלכות, צריך לפקוד בלך דודי. זה לא איזה סתם איזה שיר. מי שמבין את לך דודי, הוא מדבר עם השכינה. תפסיקי להישאר בעמק הבכה, תפסיקי לפקוד. אתה יודע מה זה עמק הבכה? זה עמק שכולם בוכים בו, שם ישמור. סמטת יגון. כן, צריך לצאת משם. ולכן צריך לעלות למדרגה של השמחה. אז עצם ההרגשה של הפער היא בריאה מאוד. כי היא אומרת לך שאתה הופך להיות יותר ויותר שקוף, יותר ויותר זך וכואב לך. עצם העובדה שכואב לך, כן, שהביטוי הפנימי לא מתבטא כמו שצריך, יש בו סטיות, יש בו פערים. זה כאב בריא. הקדוש ברוך הוא שמח שכואב לך בכלל. אז אתה רואה שהתקדמת פלאות. ולכן זה נרשם בארבע אותיות. כן? כל חיה וחיה. כן? אז ארבע חיות רשומות בארבע אותיות של השם י' כ' ו' כ', שהוא שם החיים, הוויה, להיות. כמה שאני אני יותר, אני מהווה. אני חי את עצמי מהווייתו יתברך, ואני מהווה את עצמי דרך הווייתו. הוא מהווה אותי, ואני הווה. לכן אני חי. אם אני נותן לאלוהות לעבור דרכי, אני חי יותר. ולכן הכאבים שלי הרבה יותר חזקים, כי אני מרגיש את הכאב. כלומר, למי כואב הכי הרבה? לקדוש ברוך הוא בעצמו. אנחנו, בקטנה כואב לנו, אנחנו לא מבינים כלום. אבל הכאב הגדול זה הכאב של השכינה, זה הכאב שלו, זה הכאב של החוסר יכולת, כי הוא קבע את המנגנון הזה, להתגלות כלפי חוץ. ותראה איזה סבלנות יש לו. עוברים שנים, אלפי שנים, והוא לא מתגלה עכשיו עדיין בטוטליות. הוא עדיין לאט לאט, כמעה כמעה. איזה סבלנות צריכה להיות, איזה ערך אפיים, איזה גדלות רוח צריכה להיות לקדוש ברוך הוא לסבול ולהיות כל כך בהמתנה ובציפייה שאנחנו סוף סוף נבין.
שהוא יוכל לעשות את זה כך.
כן. אבל זה הכלל שהוא קבע בעצמו. הוא קבע מנגנון כזה שזה עובר דרכנו.
אנחנו לא הוא. איך אנחנו בחוץ יכולים להיות הפנים שזה הוא?
זה בדיוק העניין של האמונה.
מה?
זה בדיוק העניין של האמונה. במי אתה מאמין הכי הרבה?
לא, רגע, אני רוצה להמשיך עם המחשבה שלי.
אבל אני עונה לך כבר. במי אתה מאמין הכי הרבה?
אני לא מאמין את השאלה הזו.
בגלל זה. זה בדיוק העניין. מישהו יכול לענות לי? במי אתם מאמינים הכי הרבה?
בעצמך.
יפה, בעצמך. למה? כי אתה חי את עצמך. אתה ודאי, אתה לא צריך להוכיח לי עכשיו שאתה חי.
אבל אני בעצמי לא מעניין אותי.
יפה, זה כן מעניין אותך. להפך, זה מעניין אותך מאוד. כי אתה חי עכשיו את עצמך. אז זה קרוב אליך. אבל לחיות את הבורא, שהוא כל כך אינסופי ואתה פה, ואתה לא הוא, כמו שאמרת, זאת ההתעמלות האמיתית. את זה שאתה מאמין בעצמך ומאמן את עצמך, זה בסדר גמור. ככל שתאמן את עצמך יותר, זה מוכיח שאתה חי את החיים של עצמך. אבל בוא נראה אותך עכשיו מאמין בשם. כלומר, לוקח את הקדוש ברוך הוא וחי אותו. זאת השאלה שלך.
אז אני חושב ככה, שהגיע הזמן שכן נבטא את השם הוויה, כמו שהוא כתוב. כל עוד שאנחנו לא נעשה את המעשה הזה, אז אנחנו נשארים בעדים.
לא, זה רק עניין סמנטי. כי זה יהיה כאילו לבנות את בית המקדש עכשיו. לקחת אבנים. אתה לוקח את הסוף, ואתה אומר, טוב, כאילו אנחנו כבר עשינו את האמצע. זה לא עובד ככה.
אבל כדי להיות בדיוק הלבוש המתאים.
אתה צריך להיות פה, ביום חמישי בלילה. זה מה שאתה צריך לעשות. אתה לא צריך להגיד עכשיו את השם י' כו'. אתה צריך ללמוד מה זה אומר. שוב פעם אני חוזר, עצם זה שיש לך כאב ועכשיו אתה כואב, השאלה שלך היא כואבת, היא מראה על כאב, זה עצמו בריא. אני שמח שאתם כואבים את הכאב הזה. כלומר, מקובל אמיתי, הוא בוכה כל הזמן מבפנים. הוא כל הזמן בכאב. על מה? על זה שהפנימיות האלוהית לא מופיעה בחוץ כמו שצריך. אז אתה עכשיו שואל את אותה שאלה שהוא שאל. למה אני לא מצליח לחיות את הבורא? באופן מוחלט. אז עניתי לך. בינתיים אתה מצליח, ועדיין לא ב-100%, לחיות את עצמך. אז אתה מאמין בעצמך, כמה שאתה יכול. החידוש זה ויאמין בשם. וואו. ויחשבה לו לצדקה. והאמין בשם. זה אברהם אבינו הצליח לעשות. הוא האמין. כלומר, מה הוא עשה? הוא לקח את השם וגילה אותה בעולם. קדוש ברוך הוא אומר לו, חזק וברוך, אף פעם לא, לא, מישהו לא הצליח לעשות דבר כזה. הבנתם את החידוש? הפסוק הזה הוא קשה להבנה. מה זה והאמין בשם ויחשבה לו לצדקה? זה בדיוק העניין. ברגע שאתה תאמן יותר, תאמת יותר, תהפוך אותו לנאמן למקור, את המעשים שלך. במעשים שלך נראה את י' כו' כ'. בלי להגיד, לא צריך להגיד עכשיו. אבל אני רוצה לראות, כשאני רואה אותך י' כו' כ', בדמות של הבן אדם. זה לקרא לחיות את ההוויה, לחיות את השם. אז אתה אדם מאמין באמת. אז יש גדולי אמנה ויש קטני אמנה. יש אנשים שהם קטנים בדבר הזה, ויש אנשים שהם יותר גדולים בדבר הזה. וזה בעצם מהלך פנימי.
אבל איך אברהם הוא הצליח?
יפה. אברהם בעצם הוא נקרא ענק.
אבל איך הוא הצליח אם הקדוש ברוך הוא לא רצה כשהוא הצליח?
לא הבנתי את השאלה. מי לא רצה?
הקדוש ברוך הוא בחר, הוא בוחר את המצב כזה.
מה זאת אומרת הוא בוחר את המצב?
הוא בוחר, זאת אומרת, איך אברהם הוא הצליח להגיע הרמת הזאת, ואם הקדוש ברוך הוא לא רוצה כשהוא מצליח. כמו אברהם il arrive à réussir à ce tahir si Dieu ne le met pas en position de réussir.
אבל הקדוש ברוך הוא כבר הניח אותנו באפשרות הזאת. ברגע שנולדת לאמא יהודיה, אתה כבר מסוגל. לזה קראנו סגולה. אתה כבר מסוגל. עכשיו, כמה אתה פועל כדי להוציא את זה? זה כבר בעיה שלך. כן?
יש כזה שמאמין הרבה ומאמין קצת
במסוגלות שלו. מילא אנחנו, אבל זה מוטבע בנו, כי אנחנו בני אברהם, אבל אברהם עצמו. אני חושב שזה השאלה שלו. כי שם זה חידוש. מאברהם אין חידוש, כי אנחנו בנים שלו.
לכן
אנחנו יורשים.
לכן אנחנו רואים באברהם את התיקון הגדול.
אברהם. עצם זה שהוא אומר, ויחשבה לו לצדקה, זה כאילו הוא אומר, זה השינוי הגדול. הוא שואל פה מאיפה היה לו את הכוחות לעשות משהו שהוא בעצם לא טבוע בו.
אוקיי.
זה כבר טבוע בו, הוא היסוד של עם ישראל. לכן זה טבוע בו.
בשביל זה אשר בחרת באברהם.
נכון. אתה כבר בחרת עם שיהיה מסוגל לעשות את זה. שני דברים עיקריים ישנם.
איפה אתה קורא הרב?
איגרת תקנה של הרב קוק זצ"ל באיגרות הראייה חלק ב' דף קוף פי וו
תקנה
תף קוף נון ה. שני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקדשות האלוהית עם האם. הראשונה היא הסגולה. מה זה הסגולה? זה מה שהקדוש ברוך הוא בחר. הוא הטביע את זה באברהם, הוא הטביע את זה בבנים אחריו. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת האבות. זה לא שלנו, לא ביקשנו, לא קנינו, לא עשינו משהו, קיבלנו. זה בריאה אלוהית. אין לי מה לעשות עם זה, אני לא יודע מה לעשות עם זה. כאמור, לא בצדקתך. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם ויחפר בזרעם אחריהם. והייתם לי סגולה מכל העמים. זה הסגולה. והסגולה הוא כוח קדוש פנימי מונח בטבע הנפש, ברצון השם. כמו טבע כל דבר במציאות. שאי אפשר לו להשתנות כלל. אתה לא יכול לשנות את הדבר הזה, כי הוא לא שלך, אתה לא קנית אותו.
זאת אומרת, אנחנו כבר שם.
זה מתנה, כן? נולדת עם זה. כי הוא אמר, ויהי, זהו. ויעמידם לעד לעולם. זה החלק הראשון. החלק השני הוא עניין הבחירה. זה תלוי במעשה הטוב ובתלמוד תורה. החלק של הסגולה הוא הרבה, באין ארוך כלל, יותר גדול וקדוש מחלק התלוי בבחירה. אבל מה? אלא שברית קרותה היא שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה המידה שהבחירה מסייעה את גילויה. כלומר, רק אם אתה בוחר לגלות את הסגולה שלך, היא תתגלה. אם אתה בוחר להשאיר אותה כמות שהיא, היא תישאר פוטנציאלית, אבל לא תצא לפועל. זה לא אומר שאין לך את הסגולה הזאת. דרך אגב, ישפטו אותך על פי הסגולה שהייתה לך. וכמה ממנה הצלחת לבטא. וכמה ממנה חנקת. על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה, וקדושת האמונה. אתם מבינים עכשיו מה זה קדושת האמונה? כמה אתה מאמן, כמה אתה מוציא, כמה אתה מיישם, כמה אתה חי את הסגולה הפנימית במציאות הממשית. והשם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור, כן? הוא נהג, הוא יודע לנהוג לפי הדור. יש דור שצריך לנהוג
בתקיפות,
יש דור שצריך לנהוג במהירות, יש דור שצריך לנהוג, תלוי בדבר, אם אתה קצת באיחור, אז לוחצים על הגז, אם יש לך רכב לפניך, אז מעטים. מסדר את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק אילו נשמות צריכות להגיע בדור הזה. כן? או מהירים ועצבנים, או כן, מאוד איטיים. יש דורות, הוא יודע להביא את הנשמות. זה סוגים שונים. לפעמים, כוח הבחירה מתגבר, וכוח הסגולה עומד במצב של העלם ואינו ניכר. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר, וכוח הבחירה עומד במצב נעלם. וכל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. נגיד שיש מצב שאין לנו כבר זכות אבות, חס ושלום. מה נשאר תמיד? הסגולה. כי זה דבר שלא משתנה, זה לא שייך לך, זה לא תלוי במעשים שלך בכלל. ובעקבתא דמשיחא, וכשיגיע זמן המשיח, תתגבר ביותר כוח הסגולה. זאת אומרת שבאופן פנימי, זה לא בחירה. להפך. זה
מסוגלות.
זה לא בחירה. זה האלוהות מוציאה את כוח הסגולה, היא מאירה את כוח הסגולה, גם אם אתה לא עושה מעשים.
תגרום לך לבחור.
זאת אומרת שזה בעצם הכרח.
היא תגרום לך לבחור, זה אומר שהבחירה שלך היא לא בחירה.
היא לא בחירה. אתה מבין?
אז אני כלום.
אם כוח הבחירה שלך הוא בעצם נרדם עכשיו, וכוח הסגולה הוא שמאיר, זאת אומרת שבעצם מכריחים אותך לרצות במה שאולי לא רצית מספיק עד היום.
גם הזכות אבותינו לא יהיה מספיק כאילו?
נגיד שנגיע למצב שזכות אבות כבר אין לה כוח. חס ושלום. מה כן יש לו תמיד כוח? הסגולה. עכשיו, אם הסגולה שלך היא בפנים עמוקה, חתומה, כן, בכל מיני קרטונים, סגורה, אתה לא תראה אותה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא בדור האחרון? הוא שולף את הסגולה מבפנים ומעצים אותה, מאיר עליה את כל הפרוז'קטורים, כולם על הסגולה. אז אתה אומר, רגע, מה, האור כל כך גדול, אני כאילו מחויב המציאות, כמו בהר סיני, למה קיבלו תורה? כי אי אפשר אחרת. הם רואים את האמת מול העיניים, מה אתה רוצה שהוא יעשה? זה נקרא כפה עליהם, הר כגיגית. זו כפייה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כופה עלינו בדור הזה את הסגולה שלו, שהוא התביע בנו. זה בדיוק העניין, נכון? שהוא תוכן, זוכה חסדי אבות, הוא מביא גואל, הוא עושה הכל, לבני בניהם, למען שמו. מה זה למען שמו? אמרתי לכם מקודם, שהשם שלו מחולל. אז עכשיו הוא לבד עושה את הפעולה כדי שלא יחולל שמו. אז למען שמו הוא עושה את הדברים האלה. כלומר, הוא עושה את זה כדי להתגלות, כי כבר עבר הזמן. אין כבר אפשרות אחרת. הוא לא יכול שלא להצליח.
אז מה שאם החוץ, כדי שיהיה הכי מתאים לפנים, אז צריך לבטל את הבחירה.
זה מה שקורה. כלומר, לא מצד הבחירה, בזמן הגאולה, שהיא באה מצד המעשים הטובים שאצל הבנים, או מצד התשובה, אלא למען שמו המתגלה על ידי זכירת חסדו.
אז זה כישלון טוטלי של הקדוש ברוך הוא.
מה?
זה כישלון של הקדוש ברוך הוא.
אם האדם לא הצליח לעשות את זה, אתה צודק. אבל זה לא אומר שהאדם לא הצליח. זה אומר שהאדם התקדם, אבל לא הצליח עד הסוף. והקדוש ברוך הוא משלים את החיסרון. זה לא כישלון, להפך, זאת הצלחה גדולה. אם האנושות לא הייתה עושה את העבודה הזאת, אם לא היינו עושים את מה שהיינו צריכים לעשות כדי לחזור לשלטוננו היום, היית צודק. עובדה שהיום אנשים אפילו שומרי תורה ומצוות אומרים לך, זה לא הקדוש ברוך הוא שעשה את זה. כלומר, מה אומר לי בעצם אותו אחד שלא אומר הלל ביום העצמאות? אתה היית יותר מדי אקטיבי.
בחרת במקום להשתמש בסגולה.
במקום להשתמש בסגולה. אתה עשית את זה. אני לא ראיתי את הקדוש ברוך הוא בהקמת המדינה. אתה, החיילים שלך, הציונים, אתם עשיתם את זה. מה הם אומרים לנו בעצם? הפוך על הפוך.
הוצאנו את הקדוש ברוך הוא.
חזק וברוך, עשיתם עבודה נפלאה. איך הבאתם לפועל את מה שהקדוש ברוך הוא תכנן? הוא רצה מדינה, אני מסכים איתך, אבל הוא, למה אתה עושה אותה? איך הצלחת?
זה הוויכוח בין ביתו לבין החישנה, כאילו סגולה.
לא, זה עוד ויכוח אחר, ביתו או בהחישנה.
אני יכול לעשות את זה בהחישנה
גם בלי החישנה אתה יכול לעשות את זה, בביתה, לאט לאט, כי אתה בוחר. זאת אומרת שיש כן הצלחה אלוהית במהלך, אבל הקדוש ברוך הוא משלים.
כשאני אומר, כשאמרתי קודם, בוא נגיד סוף סוף את השם הוויה כמו שהוא כתוב,
כן.
כי אני רוצה להיות בבחירה, אני רוצה כן לגלות יפה, ולעשות.
יפה, אז אתה עושה את
זה. אני לא רוצה להיות פסיבי ולחכות, או שאני מקבל מראש שאני בסופו של דבר כלום, אני לא מחליט כלום, ואני בתהליך, ותודה שהוא הוציא אותי משם והביא אותי לפה, להיות לפחות עם המשפחה, או שאני אומר, לא, די, חלס, אני רוצה כן לעשות. אז אני כן רוצה לקדם את ה... את הזה.
אבל זה מה שאתה עושה בפועל.
כי זה מה, אני מרגיש שזה מה שהוא רוצה, הוא לא רוצה בובות.
נכון. לכן אתה עושה את המהלך האנושי השייך לרובד שלך, ואתה יודע להודות שהוא נמצא בתוך התהליך הזה, כי הוא בעצם הטביע בך את הסגולה, אבל הוא נותן לך כוח להוציא אותה. אתה הולך לעבוד? אתה עובד, נכון? למה אתה עובד? למה אתה לא ממתין שהקדוש ברוך הוא ישלח לך חצי אוף כל בוקר?
לא, ברור, אוקיי.
זאת אומרת שאתה בעצם פעיל בתוך המהלך הזה. אז זו כן הצלחה אלוהית. בסופו של דבר, עם ישראל קם לתחייה, מתעורר. זה לא אנשים דתיים. אם זה היה אנשים דתיים, מה היית אומר?
פשוט.
זה הקדוש ברוך הוא. להפך, אתה רואה שכל מי שחוזר זה דווקא אנשים לא דתיים. הדתיים דווקא הם הכי תקועים במהלך הזה. מה זה אומר? שזה בעצם השתתפות אנושית, זאת הצלחה גדולה. הקדוש ברוך הוא הגיע לחילונים הכי רחוקים.
שעושים
את דברו. הם חיים את דברו בלי להבין אפילו בעצמם.
הוא בצבא.
זה הצלחה עצומה.
האמת שבכל מהלך רואים שהוא עושה... כאילו גם בבחינת החילונים, אז בגלל ששרפו 6 מיליון, שבסופו של דבר גם ברחו משם.
לא, 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 אם אתה, לא, לא, אסור לקשר את הקמת המדינה בגלל ששרפו 6 מיליון. זו האצה של המהלך, אבל זה לא בגלל. אם לא, זה אומר שהמדינה היא לא לכתחילה, היא רק בדיעבד. ואני כאן אומר לך שהקמת המדינה היא הרעיון המקורי של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם.
אז אנחנו, אז הוא מנהיג את עולמו,
בסדר, אז יש דברים.
אז איפה אני בכל הסיפור הזה?
אתה בתוך המהלך שהיית יכול לעשות את זה בלי שואה. היית יכול להבין כשהרב קוק שלח מכתבים לכל הרבנים, אם היו מקשיבים לרב, אז היו עולים בלי כל הבעיות האלה. למה אתה לא עולה? למה אתה לא מבין את הדברים לבד? כי אתה עסוק יותר מדי בתורה. מה זה בתורה? בלימוד הפשוט של כל יום.
אז גם אם היו, סליחה שאני, אז היו מקשיבים והיו באים. אז זה היה עוד גילוי אחר של קמת המדינה, וזה היה קורה. בסופו של דבר, אז...
הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה מה שקורה.
כל מהלך, בכל מקרה, בא ממנו.
נכון.
זה אין בחירה, זה הסגול.
זה הסגולה. נכון.
זה קורה, זה מגיע.
נכון. אתה רק בבחירה שלך, אתה יכול רק להאיץ את המהלך, או לחנוק אותו לכמה זמן. אבל בסופו של דבר, אתה לא תוכל לחנוק אותו. מה זה אומר?
טוטלי.
מה זה אומר כל מה שהרב עכשיו קראתי ברב? שאי אפשר לחנוק לאורך זמן את הסגולה הפנימית. כלומר, הרעיון של הקדוש ברוך הוא, כן? רבות מחשבות בלב איש ועצת השם תקום. היא תקום. זה מה שזה אומר. אנחנו מאמינים בזה, אנחנו יודעים שזה הכל רצון שלו, בוודאי. מה אתה חושב שאנחנו קיימים? באופן נבדל ממנו, נפרד ממנו, חס ושלום.
גם כשאני מפריע, אני לא מפריע בסופו של דבר.
בכלל.
ואני לא אפריע.
אתה רק גורם לעצמך באופן פרטי להיות קצת רחוק מהמהלך, אבל בכלל, לא עושים לך חשבון בכלל. אתה תעניש את עצמך. כל מי שחוטא, הוא חוטא באופן פרטי. הוא מעניש את עצמו. אומרת הגמרא, מי שלא מאמין בתחיית המתים, אז הוא לא יחיה. אבל תחיית המתים תהיה? כן. אתה לא תהיה בתהליך הזה. אתה יודע מה? אפילו יעירו אותך כדי שתראה שזה קיים, ואחרי זה אתה דמות. ככה כתוב בגמרא. לא האמנת שזה קורה? בוא, תראה, אני אעיר אותך. 5 דקות, תסתכל, אתה רואה תחיית המתים? יאללה, איך שאתה מת. מה זה אומר? זה אומר שהמהלך בסופו של דבר קורה. איתך או בלעדיך. אז למי אתה עושה טובה בעצם? לעצמך. שאתה הופך להיות חלק מהתהליך הזה, אז אתה נהנה ממנו. אם לא, אתה חושב שאתה תחסום את הדלת לקדוש ברוך הוא? מי יכול לסגור את הדלת בפניו?
זה כאילו לקחת...
זה נהר שוטף ואתה בא ואתה שם איזה קיר מפלסטיק.
עדיף לקחת גלשן ולעשות כמו צונאמי.
בדיוק. זה מה שצריך לעשות. לקחת גלשן וללכת באותו כיוון. ולזרום ואפילו ללכת יותר מהר מהמהירות של הנהר עצמו.
אז צריך
ללמוד
לגלוש.
בדיוק.
במקום ללכת
לשיעורי
תורה, צריך
ללכת... נכון, אבל זה שיעור תורה אמיתי, זה גלישה. גלישה בכיוון של הגל האלוהי.
מהמגה.
גל זה לג בעומר, זה העניין. גל עיניי והביטה. ברגע שאתה בתוך הגל הזה, אז אתה מאיץ.
לא בכדי בדיוק, זה בדף למד ג' במסכת.
נו, זה. אני עושה את זה, אני משתתף, משתלב במה שקורה מנעובה. אדם שמכוון בעמידה שהאורות יורדים ככה ויורדים ככה ויורדים ככה, הוא עושה את זה? או שהאורות כבר יורדים? זה יורד, הוא רק רואה. אומרים לו, בוא תראה, הייתם פעם במפעל של קוקה קולה? הכל שקוף. יש זכוכיות, הכל זכוכית, ואתה רואה את ההתחלה של התהליך, עד הסוף יוצא לך בקבוק. צינורות, הכל צינורות. אתה עושה את זה? לא, אתה רק רואה. אז מה עושה המכוון? הוא אומר, עכשיו אני יודע שהאור נמצא פה, עכשיו הוא יורד פה, הוא נמצא בכלי הזה, עכשיו הוא עובר לפה. אני רק משתתף במה שכבר קורה, אני לא בונה משהו חדש מעצמי. זה בדיוק העניין הזה. הבחירה היא רק מהלך של ראייה איך הדברים פועלים. אז אני בוחר לגלות את זה אצלי, אבל המהלך קורה. ולכן זה חשוב מאוד להבין את כל המהלכים האלה. זה השלבים האחרונים. אז ככל שעכשיו תרצה יותר לחיות את הדבר שקורה בכל אופן, אז אתה תחיה אותו עוד יותר ואתה תהנה ממנו. ואז אצלך, בלי לשנות בינתיים את השם י' כ' ו' כ', זה כבר יקרה. כשהקדוש ברוך הוא יראה ויגיד מה עשה מיכאל, הוא אומר הוא כבר הגיע ל-י' כ' ו' כ', הוא כבר אמר י' כ' ו' כ', במקום להגיד עדנות במקום. זה אותו דבר. זה לא רק השינוי החיצוני הסמנטי שאני אגיד עכשיו י' כ' ו' כ'. אתה פועל את זה. עצם זה שאתה בא, כן? לארץ ישראל ובונה אותה. אז אתה הופך להוויה הוא האלוהים. זה עובר דרכך. אתה חלק פעיל של הגאולה. מי שלא חי פה, הוא לא חלק פעיל מהגאולה, הוא רואה את זה מרחוק. אז הסגולה פועלת, הנה, בלעדיו. זה מתקדם. הוא לא בתהליך. מי כאן נמצא בעונש? הוא בעצמו. מה אכפת לך? אתה כואב לך שהוא לא בתהליך, אבל התהליך קורה.
ואם הוא יבוא בסוף?
אז יהיה לו רק קטע של הסוף. הוא לא יבין את כל התהליך. אז יביאו אותו, הוא הגיע חצי שעה מאוחר, אז הוא יראה את הקוקה קולה עם הבקבוק. אבל הוא לא יראה את כל התהליך. ואז כשיהיו דברים יותר עליונים, אז הוא לא יהיה חלק מהתהליך הזה. יש פעמיים. שני נערות.
זאת אומרת שיהיה הפרש בהערה בין אלה שהיו פה מההתחלה בתהליך
המסתר? בוודאי.
ולבין אלה שבאו בדקה ה-90?
בדיוק.
אבל יש אנשים לא אכפת את התהליך, הם רוצים רק את התאריך.
נכון.
שהוא לא אכפת לו שהקוקה קולה עובר, הוא רוצה רק לשתות.
נכון.
זה כן, זה אומר שבעירייה אפשר לקבל את הדעת.
בדיוק. אתה משתתף עם זה, משותף עם הסיפור.
סליחה, לא שמעתי את ה...
אם יש לי עירייה, אני יכול לקבל את הדעת?
יראה.
יראה, כן.
ראייה אמרת.
סליחה.
שאלה, זה ששותה את היין נהנה מהכוס יין בדיוק כמו זה שכתב את הענבים ועשה את הכל וחיכה וזה וזה, מי נהנה יותר מהכוס יין?
אולי התענוג לא פחות...
זה עונה לך.
לא מוצא את זה עכשיו, אבל...
מה שקראת לנו פעם שעברה על הכסף ביפו?
כן, איפה זה?
אין הארץ, נערך ו...
אז אני בנער קו ב' אבל זה
לא...
זה בגלל זה אמרתי, יש כמה מעיינות פה. אין הארץ, נכון, אז הנה, אני הייתי בקו ב'. הנה. אז זה נער קו ב' באין הארץ, כי זה מחולק לכמה, אז אני חיפשתי בקו ב' אחר. אז יש מסורת, קבלה בידינו, אני לא קורא את הכל, כן? באותו יום שיבוא מלך המשיח. אז מה יהיה שם? יחזרו המתים שבארץ ישראל, בעת חיותם אל בריאה חדשה רוחנית. וכולם גוף רוחניות, כמו גוף אדם הראשון, קודם שחטא. וכמו הגוף של חנוך ומשה רבנו עליו השלום ואליהו, וישוטטו כולם באוויר ויעופפו כאן שרים. וכל זה יהיה לעיני אנשים של קיבוץ גלויות. כלומר, אנשים שבאים עכשיו, רק עכשיו, רכבת אווירית, בסוף. הם כבר רואים שהמשיח פה, אז כולם יבואו. מה הם יבואו? מה יראו פה? אנשים עפים. כלומר, החדשים שיגיעו יראו שהאנשים של פה הם כבר עפים, הם כבר ברמה אחרת. כמובן צריך לתפוס מה זה אומר. זה תורה אחרת.
עפיפונים.
כן? הם לא יבינו בכלל לאיזה עולם הם נכנסים. הם יגידו, מה זה התורה הזאת? איפה אתם?
הם יצאו פה נביאים ובני נביאים.
בדיוק. הם יראו פה תורה כל כך עמוקה, תורה כל כך עליונה, כל כך שמבחינתם זה כאילו מי שגר פה כבר עף.
לפני החטא, זה מציאות של לפני החטא באותו עולם.
וכאשר יראו אותם האנשים, כאשר אחיהם, זה אח שלך, זה הבן דוד שלך, הוא יבוא, הוא יראה אותך שנעשית בריאה חדשה ופורח באוויר, ללכת לדור בגן עדן וללמוד תורה מפיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, התורה שילמדו פה היא תהיה תורה כל כך עמוקה באותו זמן, שזה כאילו אתה לומד מהפה של הקדוש ברוך הוא. אז יקפצו יחד בני קיבוץ גלויות ויקחו דאגה בלבבם. הם יגידו, לאן הגענו? מה זה הדבר הזה? איפה אנחנו? ויהיה להם דאבון נפש. והתרעמו על מלך המשיח. הם יגידו למלך המשיח, ויאמרו, הלא אנחנו עם בני ישראל, כמוהם. ומאין זכו להיות הם רוחניות בגוף ונפש, מה שאין כן אנחנו? למה נגרע? למה אתה עושה הבדלים? איפה ואיפה. מה, אנחנו לא אותו עם? וישיב להם המשיח, הלא כבר נודע ומפורסם מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהם הכל מידה כנגד מידה. אותם שהיו בחוץ לארץ, אחר יגיעות רבות, השתדלו לבוא לארץ ישראל, כדי לזכות אל נפש טהורה, ולא חשו לגופם ולממונם. הם באו בים, ביבשה, אפשר להוסיף באוויר, ולא חשו להיות נטבעים בים או נגזלים ביבשה, ולהיות שבועים ביד אדוניהם, קשים, אדונים קשים. ובעבור עיקר רוחם ונשמתם עשו זאת. על כן, מידה כנגד מידה, חזרו להיות רוחניות. אבל אתם, שהיה בידכם לבוא לארץ, כמוהם, אבל אתם התרשלתם בעבור חמדת הממון. תראו מה כתוב פה. חששתם לאבד את הגוף שלכם ואת האמצעים, את המעודך, המעודך זה האמצעים שלכם, הכסף. ואותם עשיתם עיקר. ורוחכם ונפשותיכם עשיתם תפל. אני לא עשיתי כלום, זה אתם. אתה בחרת לחיות את החיים האלה. לכן נשארתם, אתם גם כן גשמיים ברוחה.
זה מה שרציתי.
ולחמדת ממות שחמדתם, אז עכשיו אני גם צריך לתת לכם מתנה, אתם רציתם הרבה כסף, נכון? הנה השם יתברך ייתן לכם ממון בלי שיעור, קח לך, תיקח את כל הכסף שלך. מה הבעיה? שבאותו זמן זה כבר לא שווה, אבל הוא יגיד לך, אבל אתה זה מה שבנית בחיים שלך, אתה לא יכול אחרת, התפיסה שלך היא כבר נעולה. אז אני אתן לך מה שאתה רוצה, אתה תהיה מלא בכסף, אבל מה יחסר לך? עושר פנימי, לא יהיה לך, אתה לא תהיה באושר, אתה לא תהיה מאושר. כי כל כסף וזהב, אבנים טובות ומרגליות הנטבעים בכל יום מן הימים, כן? הים מושבע להביא הכל אל ים יפו. כלומר, הים נשבע. יום אחד הקדוש ברוך הוא השביע את הים, אמר לו דיר בלק, יום אחד אני מבקש ממך להקיא את הכל. איפה הפה של הים? יפו. יפה. כי כל מה שנטבע מששת ימי בראשית, כל האוניות שהיו פעם בים וטבעו והיה כסף ומטמונים והכל, עד זמן שלמה המלך עליו השלום, הכל הקיא ים יפו אל שלמה המלך. זה כבר קרה פעם אצל שלמה. איך שלמה נהיה עשיר? כי עד שלמה זה מה שקרה, ועכשיו במלך המשיח זה עוד פעם יקרה. ומשם נתעשר שלמה המלך. ומין אותו עת שמת שלמה המלך עד עתה, שהוא זמן קיבוץ גלויות, הכל יבוא לעתיד לבוא אל ים יפו. זאת אומרת, לך לגור ביפו עכשיו, תחכה בחוף הים, אתה תראה כסף. והוא יקיא אותם אל היבשה, ומלך המשיח יחלק לכל אחד ואחד לפי חלקו הראוי. קחו מה שאתם רוצים, כסף יש מלא. כמו שכתוב, כי שפע ימים ינקו. וכל המתמונים שמתחת לארץ, עתידה הארץ שתעשה מחילות מחילות כדי שיתגלגלו שם. כל אוצרות המלכויות שהיו בעולם, לא רק בים עכשיו, מתחת ליבשה. מה זה אומר, רבותיי, מה זה אומר? מה שאני אומר לכם כל שיעור כמעט, נכון? שמדינת ישראל תהפוך להיות המדינה העשירה ביותר. אמרתי לכם את זה כבר כמה פעמים. היא כבר עכשיו, בלי עין הרע, תראו מה קורה פה, אתם לא מבינים בכלל מה קורה, השתבח שמו לעד. כל המומחים לא מבינים אפילו מה קורה פה.
יש לך סיפור של הגז, הוא ביטוי שעכשיו יש...
כן, כן, כן. להביא אותם לארץ ישראל. כדי לחלק אותם אל אנשי קיבוץ גלויות. כל זה בשביל אנשים של קיבוץ גלויות. למה? כי הם לא רגילים, הם רוצים... אני הייתי הרבה כסף. אומר לו מלך המשיח, אל תדע, גם פה תצליח. ברוך השם. כן, ואחר כפי חלקו הראוי וישבו, יסבעו ממון רב, אז הוא יהיה שבע כבר. וכל זה יהיה לאותם שיקפידו על ממונם וגופם ונשארו גשמיים, שבעים בממון רב. אבל לאותם שלא חשו לגופם ולממונם כנזכר, רק חשו לרוחם, לנפשם בלבד, עושה עם השם יתברך כמה טובות, שהופך אותם לבריאות חדשות כנזכר ומוליך אותם אל גן עדן התחתון. כן, זה, אתם יודעים מה זה רבי החסד לאברהם? זה פשוט מפחיד. כן, אין חולק בכלל על כל מה שכתוב פה. אף אחד לא קם, לא מעז לומר דבר שהוא הפוך למה שכתב פה.
איך זה נקרא כאן החסד לאברהם?
כן, נהר כ"ב, בעין הארץ. מה? כן. אבל הנכד קבור בירושלים. בהר המנוחות. כשאתם נכנסים בצד שמאל, ברחבה הגדולה, בצד שמאל. תראו שם החידה. הביאו אותו לארץ. בזמן התחלתו של כהונתו כרב ראשי לישראל של הרב מרדכי אליהו, זצ"ל. הוא הביא אותו. הוא מספר שם, ניסים ונפלאות.
החידה?
כן, כן, כן.
איפה היה רוב?
לא זוכר מאיפה הביאו אותו, אני זוכר רק שהביאו אותו לארץ, זה היה בשדה תעופה, היה בלגן גדול, שאלו את הרופאים מה קורה, אומרים לא יודעים, זה חידה. חשבו שזה חידה, אמיתי, שוטרים היום, לא יודעים, יש כנראה חידה שם. אבל הרב מרדכי אליהו, אני שמעתי את זה מפיו, כן, זה צהל שאמר ש... כשהכניסו אותו לארון, הברגים של הארון יצאו לבד. היה שם ניסים ונפלאות. הוא אמר, אני לא יכול להגיד מה ראיתי. הוא נשאר שם לבד, עם עוד איזה מישהו. לבד עם החידה. היו לו מעלות גדולות למרדכי אליהו. הוא הגיע למדרגות מאוד מאוד גבוהות. מהבבא סאלי, עם כל מיני... טוב. לא, אלמן ישראל. אנחנו כן בטוחים בגאולתנו. העניין זה רק איך זה יתלבש. זה השכינה. מה הלבושים שתיתן לשכינה? אתם יודעים שיש לפי תורת הקבלה השבועיים האחרונים של ספירת העומר הם השבועיים שיש בהם הכי פחות אור. כלומר, מלג בעומר עד חג השבועות יש חושך גדול מאוד ולכאורה זה היה אמור להיות הפוך. כן? טוב, מה נקרא לכם את זה?
היום יש ספרים. כן.
לא, זה לא ספרים היום.
היום יש לנו פה ארוחה מגוונת.
טוב, איך נעשה את זה? זה שיעורים על לג בעומר, אבל אני אקרא לכם קטע מהשיעור שכתבנו אתמול. יש פה כוונות וזה, אני לא רוצה זה. אני אתחיל מפה, רק שתבינו את זה. הפסוק בתהילים, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. מתי אבוא ואראה פני אלוהים? כל ימי הספירה מייחלים אנו ליום לג בעומר, בו הרחמים גוברים על פי שם א', כ', ד', ט', מ', זה שם קדוש שהתגלה בו, שהן האותיות הקודמות לשם אלוהים. זאת אומרת שכדי למתק את שם אלוהים, שזה דינים, צריך בעצם להיכנס לרובד שלפני, והוא ממש סוד, מתי אבוא ואראה לפני אלוהים, פני אלוהים. זאת אומרת, האותיות שקודמות לאותיות אלוהים. מתי אבוא ואראה פני אלוהים? כי בכל מידה של דין חייבת להיות פנימיות של רחמים. איפה היא נמצאת? בפנימיות, בלפני. לפני זה לא רק לפני בזמן, אלא זה בפנימיות. לפנים. וקומה זו היא המכונה לפני, או פני. אז צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. מה זה לאל חי? אני צמא לאל חי. אז תיקח את הגמטריה של אל חי, עולה בגמטריה ממתת, 49. כלומר, אני צמא ל-49 ימים של ספירת העומר, שהיא כללות ימי העומר. מתי אבוא ואראה פני אלוהים, את הפנים שלו, את הפנימיות, שזה השם אקדתם, היוצא מראשי תיבות, הפסוק כי טובים דודיך מיין. כלומר שזה בעצם הסוד הגנוז בתוך כל הספירה הזאת. לפי זה, גם המזמור, ממבט, זה מזמור ממבט בתהילים, בא להורות על תיקון שם ממבט, של ענה בכוח, בימי הספירה. אז אומר, השערים, יש זוהר, ברש פרשת בעלותך, דיבור המתחיל פיקודה 30. אומר הזוהר, כיוון בכנסת ישראל מתעתרה בהתראה בניסן, כן, אני מתרגם לכם את זה. המלכות, השכינה, יש לה בעצם קטר. הקטר, היא מקבלת אותו באופן מושלם בחודש ניסן. מה? כן, זה בעידרה. לא התיידיעת כיתרה ועתרה מיני תלתין יומין. כלומר, במשך 30 יום, יש לה את הקטר הזה.
זה לא יורד.
לא יורד ממנה. וכל עינון תלתין יומין, ובמשך אותם 30 יום, מן דבעל למחמה למטרוניתה, מי שרוצה לבוא ולראות את השכינה, יכול למחמה, יכול לבוא ולראות. אפשר לראות את השכינה.
זה עד פסח שני בעצם.
עד פסח שני. כן? קצת יותר. עד לג בעומר. בול. כרוזה קריז, אז מה, יש קרוז בשמיים, כן? כל מה שאנחנו אומרים זה בעצם עולם פנימי. דרך אגב, יש משנה גמרא מפורשת. האם אתה רוצה לראות שכינה בחייך? אתם רוצים לראות את השכינה? מה אומרת הגמרא? נותנת לך את הפתרון, איך לראות את השכינה?
לג בעומר יראה.
תלמד תורה בארץ ישראל. כל מנדלה יכול למחמה למטרוניתה. מי שלא יכול לראות את השכינה, ייתה ויחמה עד לא ינעול תראה. שיעשה את זה מהר לפני שסוגרים את השערים. אימתי קרוז הקריז? מתי אומרים את הקרוז הזה? מתי מודיעים? ב-14 לירח התניאנה. בפסח שני. ב-14 לחודש השני. כלומר, 14 לחודש אייר, י' ד' אייר, פסח שני. דהר מתאמן עד 7 יומין, ואז מאותו רגע, במשך 7 ימים, תרעין פתחים. זה עדיין פתוח 7 ימים מי' ד' באייר עד לג בעומר. מכאן ולהלאה, תרעין עלון. מפחיד. לפי זה, אז אני ממשיך בסייעת הדשמיה, יוצא כי השערים ננעלים בשני השבועות שלפני חג השבוע. ולכאורה היה צריך המצב להיות הפוך. שעד רבה, ככל שמתקרבים יותר לקדושת החג, מן הראוי שיפתחו השערים לראות את השכינה. אלא שסוד הדבר הוא כי באותם שני שבועות הקלה העליונה מתקשטת בקישותיה, ולכן ננעלים השערים, כי אין רשות לאדם לבוא לראותה בזמן הזה, וגם לא דרך ארץ הוא. כמו שכתוב בזוהר,